שלום וברכה. השיעור היום יוקדש לשאלה הלכתית שחיילים בפעילות מבצעית נתקלים בה לא פעם, והיא השאלה של הצטרפות לנסיעת היתר. כידוע יש בגזרות הלוחמות, בגזרות הביטחון השוטף, הרבה רכבים שמתניידים גם בשבתות, רכבי ביטחון, רכבי שמירה, רכבי הגנה, רכבי כוננות וכן הלאה. ולא פעם נשאלת השאלה, האם חייל שאיננו חלק מן הכוח הלוחם, איננו חלק מן הצוות, יכול להצטרף בשבת לרכב כזה, ולנסוע איתו לצרכים שונים, לצורך איזושהי משפחה שתארח אותו לסעודת שבת, לצורך תפילה, לצורך קיום איזושהי מצווה, לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, וכן הלאה. השאלה הזאת, כאמור, שאלה שכיחה, מתעוררת בהקשרים שונים. מבחינה הלכתית, ניתן לדון בה בכמה זוויות, ואני מעוניין להתמקד בזווית אחת, נדמה לי דווקא הזווית הפחות שגרתית של הסוגיה הזאת. האם להצטרף לרכב שנוסע בכל מקרה בשבת, האם הדבר הזה מותר או אסור מעיקר הדין? האיסורים, החששות שיש לחשוש להם בהצטרפות כזאת לנסיעה של רכב שבלאו הכי נוסע, יש חששות אחדים, נזכיר אותם בקצרה. החשש הראשון, המרכזי ביותר אולי מבחינה הלכתית, הוא ריבוי בשיעורים והבערה. כידוע, כל לחיצה על דוושת הגז של הרכב יוצרת הבערות רבות במנוע. השעון שאותו אנחנו רואים על לוח השעונים של הרכב הם מספרים 1, 2, 3. מי שפעם שם לב, מדובר על 1 או 2 או 3 כפול 1,000. כלומר, 1,000 סיבובים, 2,000 סיבובים, 3,000 סיבובים וכן הלאה. ברור שכל תוספת משקל הרכב מגבירה גם את המאמץ של המנוע, מגבירה גם את סיבובי המנוע, ולמעשה מוסיפה הבערות. האם דבר כזה מותר או אסור? כלומר, אני ברגע שעליתי על רכב הסיור, בעצם לא עשיתי שום דבר. אני רק גרמתי לנהג של הסיור אולי שיעשה איסורים נוספים שיגרום להבערות רבות יותר במנוע. ריבוי בשיעורים, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם מדובר על איסור דאורייתא או על איסור דרבנן. אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה הזאת. כאן אני מציין לשוט יביע עומר, אורח חיים ח', סימן למדל, לסיכום מקיף ויסודי של הסוגיה, טענה עקרונית אחת חשובה להקשר שלנו, והיא שפוסקים רבים נקטו שכאשר המלאכה הבסיסית נעשית בהיתר לצורך פיקוח נפש, ברור שהריבוי בשיעורים לא אסור מדאורייתא וספק האם הוא אסור מדרבנן. כוונתי לסוגיה במנחות שמדברת על אדם שרואה חלילה ילד שנופל למים, טובע במים, והוא ממהר להעביר רשת ורוצה למשות את הילד מן המים כדי שלא יטבע, אבל על הדרך גם שמח מאוד לתפוס כמה דגים ולאכול אותם. תפיצת הדגים הזאת כמובן אין בה שום היתר, זה מלאכת צד גמור בשבת או בחג, בשבת, ואף על פי כן, בהקשרים מסוימים הדבר הזה מותר כאשר הוא עוסק בפיקוח נפש, אז עוד פעם אני אומר, אני לא רוצה לפתוח כאן את כל הסוגיה של ריבוי בשיעורין, אבל זה ודאי חשש מרכזי אחד. לדעת רוב הפוסקים, וכך מקובל להורות היום גם ברבנות הצבאית, כאשר מדובר על רכב כבד, כלומר רכב ממוגן ירי, מה שנקרא ג'יפ המר, או ודאי מדובר על נגמש וכן הלאה, ורכבים כאלה תוספת משקל של אדם אחד לא כל כך משנה. משום שאם היינו באמת מדקדקים על כל הצטה והצטה, כל סיבוב נוסף של המנוע, אין לדבר סוף, לא שמענו ולא ראינו שחייבו אדם להוריד את החולצה או להוריד את הבגדים או לא ללכת עם כיפה כאשר הוא עולה על רכב סיור בשבת, שהרי כל משקל של הרכב מוסיף עברה אחת, במקום 2,224 סיבובים, יהיו 2,226 סיבובים, כלומר יש דברים שמאוד מאוד קשה להעריך אותם, מאוד מאוד קשה לחמת אותם, ולכן כאמור כאשר מדובר על רכב כבד מקובל להתיר בדבר הזה, משום שאנחנו לא מייחסים חשיבות רבה למשקל של הנוסע המצטרף. אז זה כאמור החשש ההלכתי המרכזי, חשש ריבוי בשיעורים בתוספת ההבערה במנוע. חשש נוסף קשור לפתיחת הדלת. ברוב הרכבים כאשר פותחים את הדלת נדלקת תאורת פנים, ואם כן הנוסע הזה, הטרמפיס שרוצה להצטרף לנסיעה בשבת, יפתח את הדלת, ידליק את התאורה ברכב, וזה כמובן איסור גמור. גם כאן החשש איננו גדול, משום שאפשר לנטרל את תאורת הפנים ברכב אם היא לא נחוצה, אז עדיף לנטרל אותה בשביל כולם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שבדרך כלל המצב הוא שהחיילים הלוחמים, הכוח האורגני של הסיור שצריך להיות על הג'יפ, הכוח הזה בלאו הכי יפתח את הדלתות, יסגור את הדלתות, והטרמפיסט רק יעלה ולא יעשה שום דבר. חשש מעשי יותר ושכיח יותר הוא החשש מפני עצירה מיותרת. כלומר, אנחנו חוששים שאם אותו טרמפיסט רוצה להצטרף לרכב הסיור, אז רכב הסיור יעשה איזשהו עיקוף, יוסיף בנסיעה, יוסיף בעצירה, כדי לקחת את אותו טרמפיסט למחוז חפצו, והדבר הזה הוא כמובן איסור גמור ומאוד מאוד צריך להקפיד על הדבר הזה. לכן, מי שמצטרף לנסיעת היתר, חייב לבוא ולפגוש את הרכב בנקודה שממנה הוא יוצא. הרכב לא יבוא לאסוף אותו, אלא הוא יבוא לנקודת היציאה של הסיור, וירד מהסיור רק כאשר הוא עוצר בלאו הכי. כידוע, חיילים שמסיירים ברכב לא יכולים לנסוע במשך כמה שעות חצופות, חייבים מדי פעם לעצור, להתרענן, קצת לחלץ עצמות, ואך ורק כאשר הרכב עצר בלאו הכי לצורך חילוץ עצמות, לצורך מנוחה של הלוחמים, רק אז מותר לרדת. אסור בשום פנים ואופן לעצור במיוחד רק כדי להוריד את פלוני או אלמוני במחוז חפצו. זו נקודה מאוד מאוד חשובה ועליה לצערי לא תמיד מקפידים. לפעמים כאשר מישהו מצטרף לרכב שנוסע ביתר, אז ממילא כבר רכב הסיור מוסיף עוד נסיעה קטנה כדי לקחת אותו לבית הכנסת הקרוב, עוצר כשלא צריך, חוזר לנסוע כשלא צריך, וזאת נקודה שמאוד מאוד חייבים להקפיד עליה. באותה נקודה שבה הסיור עצר בכל מקרה, כי הלוחמים והחיילים צריכים להתרענן, אז מותר גם לאותו טרמפיסט לרדת מן הרכב. אז דיברנו עד כה על שלוש נקודות, תוספת הבערה, פתיחת הדלת והתאורה, ועצירות מיוחדות לצורך אותו טרמפיסט. הנקודה הרביעית מבחינה הלכתית היא הנקודה של יציאה מחוץ לתחום. אם רכב הסיור יוצא למרחק גדול, נמצא שכל אלה שיושבים בו יצאו מחוץ לתחום, אז ללוחמים זה מותר, כי הם עוסקים בפיקוח נפש. השאלה מה לגבי אותו טרמפיסט? זו כבר שאלה הרבה יותר מורכבת. ראשית, לא תמיד הרכב יוצא מחוץ לתחום, וגם יוצא מחוץ לתחום דרבנן, דהיינו מחוץ לתחום 2000 אמה, הוא ודאי לא יוצא מחוץ לתחום י' ב' מיל, שזה תחום של 12 קילומטר, לפעמים הסיור הוא בתוך אותה גזרה שהיא ב-10 קילומטר. לדעת חלק מן הראשונים, אין איסור תחומי למעלה מ-10 טפחים, כלומר, אם היושב ברכב גבוה 10 טפחים יותר מן הקרקע, אין איסור של יציאה מחוץ לתחום. ונקודה שלישית היא שכלל לא ברור שגזרו את גזר, או אסרו איסורי תחומין לחיילים שנמצאים בפעילות מבצעית. בעזרת השם, באחד השיעורים הקרובים נייחד שיעור לעניין הזה של תחומין במחנה, והשאלה האם חיילים לוחמים יש עליהם איסור תחומין, אין עליהם איסור תחומין. אבל ודאי שהשאלה של החשש של יציאה מחוץ לתחום הוא בהחלט חשש מבוסס. מצד שני, יש הרבה מאוד מצבים שבהם אין לחשוש לדבר הזה. רק אני אתן כדוגמה, פה ביישובים שלנו בגוש עציון, תיבנה ותיכונן, כל הגוש כולו, או לפחות כל החלק המערבי של הגוש, במזרח הגוש, מעורב באיזשהו עירוב חצרות. כלומר, יש, צריכה לא בעירוב חצרות, אלא מעורב בצורת הפתח, מותר לטלטל על הכביש הראשי או בדרך האבות, כאשר עוברים בין היישובים, כפר עציון, אלון שבות, נווה דניאל, אלעזר וכן הלאה, היות שכל היישובים מעורבים יחד, התחום של גוש עציון הוא בעצם התחום שמקיף את כל היישובים. כלומר, כל היישובים בעצם מוגדרים כיישוב אחד גדול, ולכן התחום הוא רק הרבה יותר רחב והרבה יותר מקיף. ואם כן, נשאלת השאלה אם חייל מחתמ"ר עציון יכול לתפוס טרמפ עם רכב שנוסע ביתר כדי לשמוע תקיעת שופר בנווה דניאל, או כדי לאכול סעודת שבת באלון שבות וכן הלאה. חששות של יציאה מחוץ לתחום ודאי לא יהיו במצב כזה, אבל הנסיעה ודאי אסורה, ואותה נקודות שהזכרנו לגבי הנסיעה בהחלט רלוונטיות. אז כאמור, אלה השיקולים ההלכתיים המרכזיים, או החששות ההלכתיים המרכזיים בהצטרפות לרכב שנוסע ביתר. הסברנו את החששות וגם את הפתרון לחששות הללו. ובכל זאת, כפי שאמרתי מקודם, אני רוצה להתמקד דווקא בעניין הפחות שגרתי, בהיבט אחר לגמרי של השאלה של הצטרפות לרכב שנוסע ביתר, וזה היבט של כבוד השבת, או זילות עד השבת. נעין ממקור הסוגיה ודברי הפוסקים בהקשר הזה. הגמרא במסכת ביצה בדף כ"ה עמוד ב' קובעת, אין יוצאים בכיסא אחד האיש ואחד האישה. על איזה כיסא מדובר? מסביר רש"י שם, אין יוצאים בכיסא שטוענין אותו בני אדם והם יושבים בקתדרה. מדובר על מין כיסא מלכות כזה, כיסא גדול, שניסה על כתף, ואם כן, אוסרת הגמרא לצאת. שם מדובר על יום טוב, אוסרת הגמרא לצאת ביום טוב, כאשר אדם יושב על אותו כיסא מלכות, ואלה שמסביבו סוחבים את הכיסא על גבם. מדוע? מה האיסור שיש בדבר הזה? מה הבעיה בעניין הזה? לכאורה אין כאן שום חשש הלכתי, עוד גם אם מישהו היה אומר, אולי יש כאן חשש של הוצאה מרשות לרשות, ודאי שזה לא נכון, מדובר על יום טוב, אין איסור הוצאה ביום טוב, וגם אם לא היה איסור הוצאה ביום טוב, יש לנו דין של חי נושא את עצמו, אין איסור הוצאה מרשות לרשות כאשר לוקחים בן אדם, ולכן מה האיסור? מדוע אין יוצאים בכיסא אחד האיש ואחד האישה? רש"י שם מתמודד עם השאלה הזאת וקובע, דהווה דרך חול ואיקה זילותה דיום טוב. אומר רש"י, המעמד הגדול הזה, כאשר אדם נישא על כפיים ולוקחים אותו ככה בחוצות העיר, זה נראה כמו איזושהי חגיגה, זה נראה כמו פעולה שננקטת בדרך כלל ביום חול, ולכן הדבר הזה אסור. איקה זילותה דיום טוב. כאשר יוצאים למין תהלוכה מפוארת כזאת, אנחנו חוששים לכבודו של היום טוב, ולכן קבע הגמרא שהדבר הזה אסור, גם הרמב״ם והשולחן ערוך בהלכות יום טוב פוסקים שאין יוצאים בכיסא אחד האיש ואחד האישה, והמפרשים מסבירים שכולם קיבלו את החשש הזה של רשי של זילותה די יום טוב. העניין הזה של שנלמד מן הסוגיה במיצה, החשש לזילותה די יום טוב כאשר יוצאים לאיזושהי תהלוכה המונית כזאת, כאשר לוקחים מישהו במין קרון מפואר כזה, שימשה מקור מרכזי לשאלה שהטרידה מאוד את הפוסקים. כידוע, באמצע המאה ה-19 פרץ לרחבי אירופה פטנט טכנולוגי חדש, הלא הוא הרכבת. מסילות נסללו בכל רחבי אירופה, ותנועת הרכבות, הרכבת הראשונה, אם אינני טועה, נסעה ממש ממש בראשית המאה ה-19, 1804, 1809, משהו כזה, ותוך כמה שנים הרכבת הפכה להיות כלי מאוד מאוד מרכזי, ורכבות נסעו הלוך ושוב באירופה, ולאחר מכן גם במקומות נוספים בעולם. פוסקי אותו הדור באמת התחבטו בשאלה שלפנינו, כלומר, האם מותר לאדם לעלות על רכבת ולנסוע להפליג איתה בשבת למקומות שונים. נהג הקטר הוא כמובן נוכרי, הרכבת משמשת לגויים, ולכן אנחנו עוסקים בנסיעה לצורך פיקוח נפש, שהיא מותרת. גם כאן מדובר על נסיעה שהיא מותרת, כלומר על גוי שנוסע לצורך עצמו ולא לצורך יהודי, אבל נשאלת השאלה אם מותר ליהודי להצטרף לאותה נסיעה של הרכבת. חשוב להזכיר שהשאלה הזאת לא נולדה במאה ה-19, כבר התוספות בעירובין מדף מ"ג מתלבטים בשאלה של אדם שרוצה לצאת על ידי מרכבה. סוס ועגלה, הסוס נהוג על ידי גוי, העגלה הזאת היא מין עגלה של תחבורה ציבורית, היא משרתת הרבה נוסעים, האם מותר להצטרף לאותה עגלה ולנסוע איתה? התוספות שם קובעים שהדבר הזה אסור, הם טוענים שזה חלק מן הגזרה שאסור להשתמש בבהמה, ואף על פי שגוי מנהיג את הבהמה, עדיין הדבר הזה אסור, כך טוענים התוספות בעירובין שם, וכך פוסק הרמ"א בסימן שינהי. אף על פי כן, שאלת הרכבות הפכה את כל הנושא הזה לנושא הרבה יותר בוער, הרבה יותר קרוב, הרבה יותר מרכזי מצד הדיונים של הפוסקים באותו הדור, ולכן אני רוצה שנתמקד בדברים שלהם. החתם סופר בשתי תשובות, בחלק ו' בשורת חתם סופר, סימנים ו' וצד דיזיין, החתם סופר דן בהרחבה בשאלה הזאת, כנראה ממש היה אחד הראשונים שדנו בשאלה הזאת של השימוש ברכבות, ברכבות הקיטור בשבת. החתם סופר סוקר שיקולים הלכתיים שונים, בעיקר מעריך בשאלה של יציאה מחוץ לתחום, כמו שהזכרנו מקודם, האם מי שנמצא בגובה מסוים, מי שנמצא למעלה מ10 טווחים מן הקרקע, האם יש בזה איסור תחומין או אין בזה איסור תחומין. ולאחר שהחתם סופר עוסק בשיקולים ההלכתיים וצרופים, הוא מוסיף וכותב, אבל הנוסעים בדמפ וגון, הרכבת, אינו שובט, וגופו נע ונד, ויאפשר לו לעסוק בעסקי שבת בשבתו, אשר רגיל בהם בביתו. הוא מתקרב אל מקום מסחרו בשבת להיות שם ביום חול, ופשוט דגרה הרבה תפי ממי שמחשיך על התחום. ואיסור גמור הוא, ואולי אפילו מדאורייתא לרמב"ן, הרמב"ן על התורה שאמר שמי שיעסוק במסחר כל השבת, מפר את השבת, מפר את השבתון שבשבת, וזהו איסור דאורייתא. ומפורש בדברי קבלה אומר החתם סופר, אם תשיב משבת רגליך וגומר, ממצוא חפצך. כך נראה לעניות דעתי, פשוט וברור בעזרת השם. כלומר, החתם סופר, אחרי שהוא סיים את הצדדים ההלכתיים הפורמליים, הוא אומר, לא מתאים, לא שייך. ברור לי שאם נתיר לעלות על רכבות בשבת, הדבר הזה בעצם יוביל אנשים לעסוק בחיי המסחר בשבת, האנשים יסיירו בעזרת הרכבות הללו שבכל מקרה מסתובבות, ניסעו משווקים למקומות מסחר אחרים, והדבר הזה יפגע פגיעה קריטית בכבוד השבת, כך לא נראית שבת. בשבת אדם יושב בביתו ועוסק בעניינים רוחניים, בעניינים של שבת, לא ייתכן אומר החתם סופר שאנחנו נתיר לעלות על רכבת בשבת. דברים חריפים הרבה יותר, כתב כמה עשרות שנים אחר כך, אבל גם בן דורו של החתם סופר, הרב יוסף שאול נתנזון, החתם סופר היה מגדולי הפוסקים בהונגריה, הרב יוסף שאול נתנזון היה אולי גדול הפוסקים בגליציה, שוב באותה תקופה, אמצע המאה ה-19, ורב יוסף שאול נתנזון נשאל על ידי אדם שרצה להתיר את הנסיעה ברכבת בשבת, ורב יוסף שאול נתנזון כאמור כותב בחריפות רבה ומכנה את אותו אחד שרצה להתיר, את אותו תלמיד חכם שרצה להתיר, באשר כינוי לא אחר מאשר הכינוי הנבל. מי שרצה להתיר את הנסיעה, את ההצטרפות לאותה רכבת שנוסעת בשבת, הוא נבל. כך כותב רב יוסף שאול נתנזון, הוא מסביר, חס ושלום להקל ולגבב כולות שהקל בזה הנבל הזה. ואם חס ושלום נתיר זאת, לא יוודע אפוא עניין שבת כלל, כי לא ישבות המסחר אף בשבת, כי יוכל לנסוע גם בשבת, ומתוך כך יבוא להתיר כל המלאכות חס ושלום, ועל כן אין להתיר. אם כן, דברים מאוד מאוד תקיפים, מאוד מאוד חמורים, גם כאן לגבי כבוד השבת, זילות עד השבת, העובדה שהשבת תהפוך ליום חול, אם אנחנו נתיר לנסוע ברכבות בשבת. את הקישור לסוגיה שראינו בביצה מקודם, הסוגיה ששם למד רשי שיש זילות עד ליום טוב במין תהלוכה כזאת, הקישור הזה מצאנו בן דורם, בואו נעבור מאירופה לפוסקי עדות המזרח, רבי יצחק משה אבו לפיה, מחכמי בבל, מחכמי דמשק, ממש ממש באותה תקופה, המחצית השנייה של המאה ה-19, בספרו שאלות ותשובות פני יצחק, גם הוא נדרש לשאלה הזאת, שם היה מדובר על רכבת פנימית, רכבת עירונית שנוסעת בתוך העיר, האם מותר לעלות עליה בשבת כדי להגיע מרחוב לרחוב, והוא מסביר כך, דלכאורה נרעד, אין כאן שום חשש איסור, כלומר הוא סוקר את כל האיסורים האפשריים, האיסורים האופציונליים שדיברנו עליהם מקודם, ודוחה אותם אחד לאחד, כותב שאין בזה איסור. אבל אז הוא ממשיך וכותב, מכל מקום נראה לעניות דעתי, דאקתא יש לאסור לישראל לרכוב בהם בשבת ויום טוב. משום דחיישינן לזילותא דשבת ויום טוב, דאביד בהו כעובדין דחול, דכמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת. ותו דאשכחן ברייתא ארוחה, אין יוצאים בכיסא. אותה ברייתא במסכת ביצה שראינו מקודם, הוא פירש רשי ז"ל משום דמתחזי כדרך חול, וחיישינן לזילותא דיום טוב. אז אם כן, הרב אבו לפיה בא על פני יצחק, כותב דברים מאוד דומים לאלה של החתם סופר לרבי יוסף שאול נתנזון, אלא שהוא קושר את הדברים לאותה סוגיה בביצה, לחשש מפני זילות עדי שבת, זילות עדי יום טוב, ולעובדין דחול, לא מתאים לנסוע ברכב בשבת, גם אם הדבר הזה מותר. כאמור, הם דנים לגבי רכבת שמונהגת על ידי גויים בכל מקרה, אבל בהחלט היה מקום להבין שכך הוא גם לגבי רכב שנוסע בהיתר בשבת, הרכב נוסע בהיתר, ואני הנה מצאתי דרך להתנייד ממקום למקום על ידי רכב בשבת. לסיום העניין הזה, בשו"ת הר צבי, שהוא כבר יותר מתקרב אל הדור שלנו, לתקופה שלנו, בשו"ת הר צבי, אורח חיים א', סימן ק' ע', גם הוא דן בהרחבה רבה באותה סוגיה בביצה, בסוגיית זילות עד יום טוב ויציאה בכיסא, ומתוך דיונו באמת כותב בסופו של דבר, הוא נשאל על הרכבת במומבי שבהודו, הרכבת הפנימית, רכבת חשמלית שנוסעת בתוך העיר, והוא כתב שהדבר הזה אסור שוב מצד אותה זילות עד שבת. ומאמר מוסגר, אני אומר מעניין לעניין, בספר שאלות ותשובות רב פעלים של הרב בן איש חי, יש תשובה מאוד מאוד מפורסמת על איסור נסיעה באופניים בשבת. כאן לא מדובר על רכבת, לא על רכבת חשמלית, לא על רכבת קיטור, נסיעה באופניים. אבל הרב פעלים אסר את הנסיעה באופניים בשבת, וגם הוא מצטט את אותה סוגיה בביצה בדף כ"ה. הוא אומר, כדרך שאסרו לצאת בכיסא במין תהלוכה רשמית כזאת בשבת, משום זילות עדי שבת, לדעת הרב בן איש חי, גם נסיעה באופניים יש בה משום זילות עדי שבת, ולכן הוא כותב שהדבר הזה אסור, אבל בזה רבים חלקו עליו, ולא פעם כאשר יש מישהו שחייב למצוא בשבת איזשהו צורך שהוא על גבול הביטחוני או לא, לפעמים התירו נסיעה באופניים לרופא שצריך להגיע לבית חולים, או בבסיסים של חיל האוויר, כאשר טכנאי צריך להגיע מן המגורים שלו אל הטייסת שנמצאת מאוד מאוד רחוק, מצאנו בדברים האלה שהתירו נסיעה באופניים, אם היא יכולה לחסוך נסיעה ברכב. כאמור, עד כאן לגבי פוסקים מלפני 100 או 150 שנה, פוסקי דורנו נדרשו גם הם לשאלה הזאת, וכאן מצאנו תמונה די מורכבת. באופן עקרוני, העמדה היא לאסור. כלומר, כדרך שכתבו הפוסקים, חוששים לזילות עד השבת, זילות עד יום טוב, כאשר מצטרפים לרכבת או לכלי רכב שנוסע בכל מקרה, ולכן עיקר הדין לאסור. משה פיינשטיין, בשו"ת איגרות משה, יורדי א' סימן מ"ד, נשאל האם מותר לעלות על אוטובוס או על רכבת, של נוחרים כמובן, שנוסעים בתוך העיר, והוא כותב, הנה אף שמדינה אין יראה בזה איסור, למי שלא יצטרך לשלם. כלומר, הוא קצת חושש מעניין התשלום, הרי כסף בשבת הוא מוקצה, כרטיס נסיעה הוא גם כן מוקצה, ולכן יש כאן בעיה עם התשלום, אבל נניח שתסדר עם התשלום, מכל מקום כותב רב מוישה, חס ושלום להתיר דבר כזה, אף לדבר מצווה. דהא איסור מראית עין ודאי יש. שימו לב, זה לא בדיוק מה שאמרנו מקודם, אנחנו דיברנו על זילות עדי שבת, על פגיעה בכבוד שבת, אומר רב מוישה, יותר מזה, יש חשש מראית עין. כלומר, כל מי שיראה יחשוב שמותר לנסוע ברכב בשבת. אז השבת אתה עולה על רכב של גויים שנוסע בכל מקרה, שבת הבאה כבר יזמינו הסעה מיוחדת עבור היהודים כדי להסיע אותם לבית הכנסת. ולכן כותב רב מוישה, מכל מקום חס ושלום להתיר דבר כזה, אף לדבר מצווה, די איסור מראית עין, ודאי יש בזה, כיוון שרובה דרובה לא יניחו לסעה בלא תשלומים, ויחשדו אותו ששילם, וטלטל וכו'. ומוסיף רב מוישה, ואף אם כל בני העיר לא ישלמו, נמי, וחוזר עוד פעם, חס ושלום להתיר דבר מפורסם למעשה חול. שנוסעים העיקר לעשות מסחר ועבודה. ואיקה בזה חילול השם גדול. רוב הנוסעים באוטובוס וברכבת, אומר רב מוישה, נוסעים לעבודה. ואם יראו יהודי נוסע באוטובוס וברכבת בשבת, יהיו בטוחים שהוא נוסע לעבודה, יש בזה מעשה חול, ויש בזה חילול השם גדול. הוא מוסיף רב מוישה, ויש גם ראיה קצת לאיסור, מהדה ביצה דף כף ה', הוא פרש רשי, דמית חזי דרך חול. ולכן מסיים רב מוישה, וגם בכלל אין להורות כולה במילתא דתמיה, זהו אני רואה לעניות דעתי בעניינים אלו, ואין יתרותי בידי להעריך ידידו משה פיינשטיין. אז אם כן, רב משה פיינשטיין כותב בפירוש שהדבר הזה אסור לחלוטין, חס ושלום להתיר. רב משה חושש לחילול השם, חושש למראית עין, חושש לזילות עד שבת ויום טוב, ולכן הוא קובע בנחרצות שהדבר הזה אסור. דברים דומים מאוד כותב גם הרב ולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר, חלק א', סימן כף א', מסכם בהרחבה את הסוגיה שלפנינו, וכותב שאפילו בנסיעה בתוך העיר יש לחשוש לאב שמילת. הוא מצטט סוגיה אחרת במסכת ביצה בדף י"ב, הגמרא שאומרת אין שולחים דורון בשורה של שלושה בני אדם. הוא פרש רש"י, משום דאב שמילת ונראה כמוליכים למכור בשוק. אבל גם כאן, כאשר עושים איזושהי תהלוכה כזאת, שנראית כאילו יוצאים אל השוק, כאילו יוצאים אל המסחר בשבת, גם כאן, או ביום טוב, הדבר הזה אסור, משום דאב שמילת, וטוען הרב ולדנברג, גם במצב כזה, כאשר אדם מצטרף לרכבת או לאוטובוס שנוסעים בשבת או בחג, ברור שיש כאן אב שמילת, והדבר הזה אסור. אז כאמור, זאת העמדה היותר פשוטה בין פוסקי הדור שלנו, שגם אם נפתור את כל החששות ההלכתיים שבהם פתחנו, עדיין החשש הזה לאב שמילת, לזילות, למראית עין, החשש הזה הוא חשש מרכזי, ולכן אין דרך להתיר הצטרפות לרכבת או לאוטובוס. על הדרך הזאת נראה כמובן גם שאין דרך להתיר את ההצטרפות לרכב שנוסע בהיתר. הרכב אמנם נוסע לצורך פיקוח נפש, אבל כאשר יעלה חייל עם בגדי שבת על הרכב הזה ויסע לאכול ארוחת שבת או להתפלל במניין, הדבר הזה נראה כזילות עד השבת, כביכול התירו את השבת והתירו לנסוע. אף על פי כן, כמו שאמרתי מקודם, התמונה יותר מורכבת. ראינו מקודם את הדברים התקיפים של רב משה פיינשטיין, שכותב חס ושלום להתיר את הדבר הזה, ואף על פי כן, בקובץ התורני בית אהרון וישראל, בשנת תפשינון ד', פרסם מאמר הרב פנחס גולדשמיד. הרב פנחס גולדשמיד היה אז הרב הראשי של מוסקבה, והוא פרסם מאמר שעוסק בדיוק בשאלה שלנו. המצב שם, אחרי נפילת מסך הברזל, הייתה התעוררות יהודית מאוד גדולה, ויהודים שבמשך שנים רבות היו מנותקים מיהדותם, החלו לפקוד את בתי הכנסת. וזאת כמובן הייתה התעוררות גדולה ומאוד מאוד מבורכת וחשובה, אלא שיהודים היו באים לבית הכנסת ברכבת התחתית. במטרו של מוסקבה, והרב גולדשמיד שם עורך מאמר מאוד מאוד ארוך ומקיף בשאלה הזאת של ההיתר לנסוע ברכבת בשבת או בחג, ובתוך דבריו מביא עדות מנכדו של רב משה פיינשטיין שאמר שהדבר הזה מותר. כך מביא הנכד שסבא שלו רב משה פיינשטיין אמר שהיות שכל האיסור הוא רק משום זילות עד שבת, רק משום זילות עד יום טוב, הרי שכאן כאשר יש יהודים שאנחנו מנסים לחבר אותם אל חזרה אל יהדותם, מנסים להחיות בהם איזשהו זיק של יידישקאי, הרי שליהודים האלה יש להתיר לנסוע ברכבת התחתית, אם יסדירו את כל ענייני התשלום מלפני השבת, כך מעיד רב משה פיינשטיין. כלומר, כך מעידים בשמו של רב משה פיינשטיין. כלומר, בשונה מהתשובה שבה הוא כל כך אסר בתקיפות לנסוע באוטובוס וברכב בשבת, הנה כאן ליהודים, כאשר היהודים במוסקבה, כאשר הצורך גדול וכבד ומאוד מאוד חשוב, הרי שרב משה מובא בשמו שהקל. אותו רב, הרב גולדשמיט, כאמור, דן בסוגיה בהרחבה, ומסקנתו דווקא שלא כמו דברי רב משה פיינשטיין הללו. דהיינו, הוא חושב שבכל זאת צריך לאסור, אולם ראה איך עם הדבר, ומקובל בכל תפוצות ישראל שלא להשתמש בתחבורה הציבורית העירונית בשבתות וביום טוב. וישראל הם לא נביאים הם, בני נביאים הם, ומנהג ישראל תורה. ועל כן, כותב הרב גולדשמיט, נועצנו עם גדולי הדור, הלא הם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, והגאון רבי שלמה זרמן אוירבך שליטה, בעניין הקשה הזה, ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שאי אפשר להתיר את נסיעת המטרו בשבת וביום טוב. ברור לי שהרב אלישיב ורב שלמה זלמן, זכר צדיקים לברכה, שהם מצוטטים כאן בתשובה, גם הם ידעו את מה שידע רב משה פיינשטיין. כלומר, גם הם הבינו את החשיבות הרבה בשמירה על החיבור על היהדות של ה... אנשים הללו במוסקבה לאחר נפילת מסך הברזל, ואף על פי כן הם כתבו אנחנו לא יכולים להתיר דבר כזה. החשש כנראה מפני זילות עד השבת ומשום כבוד השבת ואב שמילתה מנע מהם לומר לאדם שמותר לו לעלות על המטרו בשבת. אז זו אם כן הייתה דעת הרב אליושי ורב שלמה זלמן, בשונה מהעדות שמובאת משמור של רב משה פיינשטיין. להסביר קצת יותר את הדברים, ראינו מקודם את הסוגיה בביצה שקובעת הם יוצאים בכיסא, ורש"י הסביר משום זילות עד יום טוב, אלא שאותה הסוגיה עצמה קובעת ואם הרבים צריכים לו מותר. וזה מחזיר אותנו לנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר, העניין של להקליט רעיון טלוויזיה במשך השבוע שישודר בשבת. כמו שראינו אז, אם יש כאן חשש הלכתי ממשי, לפני עיוור לא תיתן מכשול, מסייע יודע עבירה עבירה וכולי, קשה מאוד להתיר. לעומת זאת, אם כל החשש הוא רק זילות עד השבת ואב שמילתא וכולי, ייתכן שיהיו ערכים אחרים שיגברו על זה. כלומר, הערך של חיבור אל התורה, הערך של חיבור אל המצוות, הערך של דחייה יהודית מחודשת, בהחלט יכול להיות שערך כזה יוכל להתגבר על הערכים, על החשש מפני זילות עד השבת, על החשש מפני הפגיעה בכבוד השבת, ולכן יכול להיות שהדבר הזה יהיה מותר. אז זה כנראה החשבון ההלכתי שמחשב רב מוישה ואומר באופן עקרוני, ודאי יש כאן זילות עד השבת, ודאי הדבר הזה אסור, ואף על פי כן הוא מציע להקל כמו שראינו. ככלל, באמת צריך לומר שהיו מן הפוסקים בדור שלנו שכן הקלו יותר בדבר הזה. למשל, הרב עוזיאל, הרב הראשי הראשון אחרי הקמת המדינה, הרב עוזיאל בתשובה בשו"ת משפטי עוזיאל, כותב בפירוש שבמקום שכל התושבים הם לא יהודים, מותר ליהודי לנסוע בקרונות שלא יהודים. כלומר, אם יעשו איזושהי רכבת בתוך מדינת ישראל, אז חס ושלום אסור להשתמש בה ואסור לנסוע בה, אבל במקום שכולם גויים, המפעילים גויים, הנוסעים גויים, במקום כזה טוען הרב עוזיאל שיש מקום להקל בדבר, ובלבד שזה נעשה לצורך מצווה, ללכת לבית הכנסת, אבל לא לשום טיול או לא לשום איזשהו צורך מסחרי. הרב עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה הלכות שבת מצטט את דברי הרב עוזיאל, מצטט דברי פוסקים נוספים שהלכו בכיוון הזה, ומתיר למוהל להשתמש ברכבת התחתית. שוב, מדובר על חוץ לארץ, מתיר למוהל בחוץ לארץ להשתמש ברכבת התחתית כדי שיוכל להגיע למקום ברית המילה ולמול בשבת. אז כאמור, בין פוסקי דורנו, הקו המרכזי הייתי אומר הוא קו של איסור, מפעד, צילות עד השבת, מראית עין, אב שמילתא וכולי, אבל בהחלט ובמקום צורך מצאנו גם מי שהקל. בדקות שנשארו לנו אני רוצה כדרכנו שנחזור להקשר הצבאי. בספרות שעוסקת בהלכות צבא מצאנו התחבטות רבתית בנושא הזה של הצטרפות לנסיעת היתר. כאמור, מצד אחד ראינו שהחששות ההלכתיים הם בני פתרון. החשש של תוספת הבערה, החשש של הדלקת התאורה ברכב וכן הלאה וכן הלאה, לחששות האלה יש פתרון. והשאלה כיצד אנחנו מתמודדים עם העניין הזה של אב שמילתא. מצד אחד, הצורך בצבא הוא לפעמים גדול מאוד. חייל בראש השנה שיוצא בימים חמישי שישי, חייל נתקע שלושה ימים שלמים באיזשהו מוצב שכוח אל, בלי מניין, בלי תפילות, בלי שום דבר. אם הוא יוכל לעלות לרכב הסיור כדי להגיע לאיזשהו יישוב קרוב ולשמוע תקיעת שופר, לפחות תפילה אחת להתפלל במניין, הערך התורני הרוחני של הדבר הזה יהיה ערך אדיר. באמת ערך אדיר. אולי אפילו דוחה את הזילות עד השבת. מצד שני, דווקא בצהל חשש הזילות עד השבת גדול יותר. הרי חיילים חילונים הרבה פעמים פעם ראשונה שנפגשים איזשהו עולם דתי, זה כשיש איתם בפלוגה שניים שלושה חיילים דתיים. ובבת אחת הציבור החילוני נחשף לעולם דתי, וכאשר הוא רואה שאותו חייל שכל כך מקפיד, שלא ייסו ניסיות מיותרות בשבת, ושאסור להסיע אוכל בשבת, וכן הלאה וכן הלאה, פתאום בבת אחת הוא מצא פה איזשהו פטנט הלכתי, מצטרף לרכב של הסיור, והולך לאכול ארוחה חמה. והולך לשמוע תקיעת שופר. ולכן המתח סביב הסוגיה הזאת בצבא הוא גדול מאוד. אדגים את זה בקצרה. בספרו של הרב אבירונסקי, חיצים ביד גיבור, בקרך השני, יש סדרה של שלוש או ארבע תשובות רצופות שעוסקות בנושא הזה, וניכר שמה שהרב רונסקי מאוד מאוד מתלבט. השאלה הראשונה, נהג סיים את הפעילות שלו בגזרה, שם היה מדובר על גזרת בנימין, והוא מבקש אחרי שהוא סיים את הפעילות להצטרף לפעילות הבאה, להצטרף לרכב הסיור הבא, כדי שיקפיץ אותו הביתה. כותב הרב רונסקי, אלא שיש לשקול כל מקרה לגופו, עד כמה הדבר נחוץ, מפני שיש חשש של הזות שפתיים מצד הרואים, שאינם יודעים להבחין בין האסור והמותר. הרב שלמה אבינר, בהערות שהוא הוסיף שם על הרב רונסקי, כותב, נראה שיש יתר לאיסורים דרבנן לחוזרים מן המערכה, ואין חשש ללזות שפתיים. הרי סוף סוף מדובר כאן על חייל שחוזר מפעילות מבצעית, דיברנו בעבר כבר בהרחבה על הסוגיה הזאת של חזרה מפעילות מבצעית, וטוען הרב אבינר, במקום כזה שחוזר מפעילות מבצעית, בוודאי ראוי ונכון להקל עבורו ולא לחשוש ללזות שפתיים. בתשובה אחרת, כותב שם הרב רונסקי לגבי שאלה שהזכרנו מקודם, האם מותר להצטרף לרכב הסיור כדי להתפלל במניין? כותב הרב רונסקי, לכאורה לא נראה שיש בכך בעיה הלכתית, שהרי בדרך כלל תוספת של חייל הסיור מועילה מבחינה מבצעית. כלומר, החייל בעצם נוסע סתם, אבל הוא לא נוסע סתם, סוף סוף הוא חייל, סוף סוף יש לו נשק. אם חלילה תהיה התקלות של הסיור, הוא גם כן יוכל להשיב אש. אבל, כותב הרב רונסקי, רק לעניות דעתי עלול להיות חשש של הזות שפתיים מצד החיילים שאינם שומרי תורה ומצוות, כאילו יש בזה משום זלזול בשבת. ולכן אף על פי שמעיקר הדין הדבר מותר, יש לשקול כל מקרה לגופו ולבדוק עד כמה חיונית התפילה בציבור לחייל במציאות שבה הוא נמצא כעת. וגם בתשובה אחרת, כאשר רכב הסיור רצה לעצור ליד בית הכנסת ולהתפלל, גם כותב הרב רונסקי, אם רכב הסיור בכל מקרה צריך לעצור, מותר לתכנן את העצירה כך שתהיה ליד בית הכנסת, ובלבד שדואגים שאין בעניין הזה לזות שפתיים. אז הנה רואים עד כמה עמוקה ההתלבטות פה של הרב רונסקי בנושא הזה, כאשר עוד פעם מצד אחד להלכה זה מותר, אבל מצד שני החשש מפני לזות שפתיים הוא חשש גדול. התלבטות קרובה מאוד אנחנו מוצאים גם בשתי תשובות של הרב אייל קרים בספריו קשרי מלחמה. הוא נקט קו יותר ברור ונחרץ לכולה בנושא הזה, אבל גם הוא מאוד מתלבט. המקרה של ההצטרפות לנסיעת היתר אינו דומה לדין אחר בו גזרו על מראית עין, ולכן קשה לחדש כאן גזרה כזאת, מה גם שלא כל כך ברור שיחשדו באדם שהוא עושה איסור. כל מי שרואה אדם שעולה על רכב חירום, יודע שמדובר על רכב חירום. כלומר, כל מי שיראה את החייל עולה על הג'יפ, ישאר, טוב, בטח החייל הזה הוא חלק מהכוח. מי יודע שזה חלק מהכוח וזה נוסע כדי להתפלל במניין? גם נושאי רכב החירום, שיודעים שם מצטרף אליהם אינו נצרך לפיקוח נפש, אלא רק טרמפיסט, מודעים לעובדה שמדובר על רכב חירום, ולא על סתם נסיעה בשבת. ייתכן שחייל חילוני שיושב על רכב הסיור, שרואה הסתרפות כזו של נוסע מיותר, תמה לעצמו על החייל הדתי. אבל בכל מקרה הוא אינו חושש שיש כאן איסור. חשש לזות שפתיים במקרה של הצטרפות לנסיעת היתר, איננו חשש מראית עין הרגיל המוזכר בפוסקים. גם שהכל מסודר מבחינה הלכתית, צריך לתת את הדעת לאווירת השבת ולמחשבת החיילים האחרים. מצד אחד, כותב הרב קרים, חשוב שחייל יוכל להנהג את השבת בחיק משפחתו ולהשתתף בתפילה בציבור, גם אם זה כרוך בהצטרפות לנסיעת היתר. אולם יש שיקול הפוך. אווירת השבת והחשש שאנשים אחרים יבואו לזלזל באיסורי שבת או בחיילים שומרי מצוות עקב שימוש בהיתרים מוזרים שאינם ידועים לכל, וזה כמובן חשש מאוד מאוד גדול. המציאות היא מורכבת, מסכם הרב קרים, ואינו דומה מצב אחד למצב אחר, לכן צריך לשקול כל מקרה לגופו. אז זו אם כן ההתלבטות המיוחדת דווקא בצבא, דווקא בהקשר של הצטרפות לנסיעת היתר, בכל מה שקשור לעניין הזה של לזות שפתיים. כאמור, הרב רונסקי מאוד מאוד מתלבט בנושא הזה, הרב קרים נוקט קו יותר ברור וחד משמעי לכולה. בתשובה אחרת, בקשרי מלחמה בחלק ד', הוא אפילו התיר לחייל להצטרף לנסיעת היתר כדי להתרחץ, כדי להתקלח. דיברנו לפני שבועיים על השאלה אם חייל שחזר מפעילות רשאי להתקלח, ובאותם מצבים שבהם זה מותר, טוען הרב קרים, מותר גם להצטרף לרכב שנוסע ביתר, כדי להגיע למקום שבו אפשר יהיה להתקלח, וזו כבר כמובן כולה מפליגה הרבה יותר. הלכה למעשה, כאמור, אי אפשר לומר שלמקל אין על מי לסמוך. אי אפשר לומר שההצטרפות לנסיעת היתר אסורה באופן טוטלי וגורף, אבל כל הזמן צריך להיות בתודעתנו, העניין הזה של חשש לזות שפתיים, חשש אב שמילתא, השמירה על כבוד השבת וההימנעות מזילות עד השבת, ולכן ככלל אין להצטרף לנסיעות היתר, אלא אם כן הצורך הוא צורך גדול מאוד, וכפי שכותבים הרב רונסקי והרב קרים, אין מנוס מלבחון כל מקרה לגופו.